השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
ברוכים הבאים לכולם, שבוע טוב, יום שלישי פעמיים כי טוב, בשורות טובות לכולם, ברכה והצלחה ושמחה ואושר. וכל מה שתרצו בעזרת השם יתגשם ויתממש לפי רצונו הטוב של הקדוש ברוך הוא, כמובן משהו שיתאים לכם. לפעמים אנחנו מבקשים דברים שאנחנו רוצים אותם, וכמו שאמרנו, זה לא בטוח שזה טוב בשבילנו. אז בעזרת השם, שהרצון שלנו יתממש לפי מה שטוב לנו, לא לפי מה שאנחנו צריכים או רוצים, אלא לפי מה שטוב לנו בעזרת השם. שנזכה לחוות רק חוויות חיוביות, רק דברים טובים, רק שמחות, רק עושר, בעזרת השם, בלי מחלות, בלי צרות, בלי תאונות, בלי חובות, בלי מדינה, בלי כלום. רק בריאות, שלום, הצלחה, שמחה, רוגע, שלווה, הגנה. זה מה שאנחנו רוצים בעזרת השם, שיהיה לנו מתוך בשורות טובות ושמחות. היום אנחנו נעשה בעזרת השם את החלק הנוסף של השאלות והתשובות. אז בעזרת השם אנחנו ניתן הקדמה קצרה ומיד נתחיל בשאלות ותשובות. כמו שאני רואה שהכינו פה כמה שאלות ותשובות, שפע ברוך השם, מקווה שנספיק את הזמנים. אז השיעור הזה יהיה על שאלות ותשובות, וכל אחד שיש לו שאלה או רוצה לשאול שאלה אפילו על עצמו או על החיים שלו, על החיים של אחרים או על החיים באופן כללי, יכול לשאול, ואני אשתדל לענות כמובן רק פרטיות, אבל אדם צריך להחליט אם הוא רוצה לשאול את השאלה או לא. אבל באופן כללי, שאלות כלליות על החיים, כן? אנחנו נמצאים בתקופה שהיא תקופה לא ברורה כל כך, תקופה שאפשר להגדיר אותה כמסובכת קצת. אנחנו רואים שהמדינה שאמורה להיות אמונה על החוק ועל הסדר, השלטון, בתי המשפט, המשטרה, שאמורים להיות הכוח המרגיע והטוב שתומך בנו ועוזר לנו בכל מיני מצבים מסוימים, לא מתפקד כראוי, כמו שראינו, שמעתי שהיה שבוע אפילו ממש מטווח יריות פה בתל אביב באמצע היום, משהו שדבר כזה לא קרה, אני לא יודע, בקובוים אולי, בקובוים. דבר כזה לא שמעתי אף פעם שקורה דבר כזה באמצע היום, הבנתי שממש הרבה אנשים נבלו מזה, נכנסו מזה לחרדות גדולות, ורואים, כן, אבל זה ממש, וזה לא פיגוע, זאת אומרת, זה עניין של עבריינים, השם ישמור. אנחנו רואים שבתי המשפט וראשי המשטרה נאשמים בשחיתויות למיניהם. אנחנו נמצאים בעולם שהוא כרגע המצב הפנימי של העולם, קצת רכוב, המצב הפנימי של העולם, כך חיצונית יכול להיות שזה יראה טוב, אבל מבחינה פנימית אנחנו רואים שהמצב הוא קצת רכוב, ומקווים שבעזרת השם יהיה שינוי. איך אנחנו נעשה את השינוי? כי אנחנו הרי מושפעים מכל דבר שקורה לממונים עלינו. זאת אומרת, אם עכשיו הבוס, כן, לדוגמה, יבוא עצבני, כי האישה עצבנה אותו בבוקר ולא הכינה לו את הקפה כמו שהוא אוהב, או שהילדים לא קמו בזמן ומשהו לא מתאים לסדר יום שלו והוא בא עצבני, אז העובדים בעבודה שלא קשורים בכלל למה שקרה בבית, מקבלים על הראש. מתחיל לשים לב לכל דבר, מתחיל לצעוק, להתלונן, למה לא עשיתם את זה, מזכיר דברים וכו' וכו'. אז ככה גם כשהמדינה שלנו, כשהראש של המדינה שלנו, כשהבסיס, המרכזים המשמעותיים במדינה שלנו לא מתפקדים כמו שצריך, אנחנו כמובן מקבלים את המכות, אנחנו סופגים, אנחנו האזרח הקטן מקבלים את המכה ומסתפחים זה, ובסופו של דבר אין אף אחד שיעזור, אנחנו צריכים לעזור לעצמנו ולהסתדר לבד בעזרת השם כמובן. איך אנחנו יכולים להסתדר מבחינה רוחנית במצב שאנחנו נמצאים בו היום? לדוגמה, היום אנחנו רואים הרבה אנשים שבלי עין הרע, בן פורת יוסף, שהם מאוד 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 מתחזקים מבחינה רוחנית. אתה רואה אנשים ממקומות שלא ציפית בכלל, לא ראית, לא שמעת דבר כזה בחיים. אנשים כאלו שממקומות מאוד אפלים, רחוקים, מתקרבים, שומעים, באים לראות, באים לשמוע. דברים כאלו זה... מקרים כאלו לא קרו אף פעם, שום מקום, שום זמן בהיסטוריה. ורואים, מצד שני, מפרסמות כל מיני כתבות על כל מיני אנשי רוח מסוימים שעשו ככה ועשו ככה. אז אנחנו נמצאים בתקופה של בלבול. וידוע שלפני שתגיע הגאולה בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יכניס אותנו כמו למיקסר, למערבולת, הכל יתערבב, הלבן יתערבב עם השחור, הטהור יתערבב עם הטמא, ויהיה בלבול גדול. גם הצדיק הגדול, רבי נחמן מברסלב, כותב בספריו, הוא מסביר שאתם תראו, יכול להיות שאתם תראו הרבה אנשים שהם כביכול נראים צדיקים, והוא קורא להם צדיקים של שקר. אתם יכולים לראות אנשים שהם תמימים, פשוטים, ואלו הצדיקים הגדולים. זאת אומרת, הכל מתערבב, הכל מבולבל לנו. אנחנו צריכים לדעת מה הדרך הנכונה, מהי הדרך הנכונה בשבילנו, בשביל החיים שלנו, בשביל איכות החיים שלנו, הבריאות שלנו, וכמובן המשפחה שלנו. אז היו שלושה דברים. הדבר הראשון זה אני העצמי. אני העצמי מתחלק לגוף ונפש, אוקיי? הנפש צריכה להיות כמה שפחות קשורה לתסבוכים למיניהם, כמה שפחות להיות קשורה לפחדים, דמיונות, אשליות, כי בסך הכל הנפש היא מאוד מאוד מקצינה, כמו שאנחנו אומרים הרבה פעמים בשיעורים, הנפש תפקידה להקצין, היא ממש מקצינה את התחושות ואת הרגשות, ולפעמים אנחנו נופלים לתוך המערבולת הזו. למשל, אם אדם מסוים או גברת מסוימת מתחילים שיעורי נהיגה, מתחילים ללמוד קורסים של נהיגה, מה שצריך, טסטים, תיאוריות, כל מה שצריך. כשמגיע הזמן של הטסט, או המבחן, או לא משנה מה, מתברר שהאדם שנכנס לפני יום לשיעור נהיגה, ונהג חלק עם המורה נהיגה שלו, והכל היה בסדר, יכול לחשוב ולהבין ולדעת בוודאות שמחר באותו רכב בדיוק, עם אותם תנאי כביש, אותם תנאי תאורה, אותו דבר בדיוק, רק בן אדם אחר יושב מצד ימין שלו, שזה יהיה אסון, הוא לא יצליח. הנפש הקצינה את המציאות הזו של המבחן, של הבוחן, לרמה מאוד מאוד קיצונית, עד ידי כך שאדם שהיום נכניס אותו לרכב, הוא ינהג בקלות, בכביש, בקלות, בלי שום בעיה. ינהג, יסתובב, ייסע, יעשה, המורה אפילו ידבר בטלפון, הוא ימשיך לנהוג, הכל יהיה טוב, הכל יהיה מצוין. ברגע שיכנס לטסטר, כל המציאות ישתנה לגמרי, הוא יתחיל לרעוד, הוא יתחיל לפחד, הוא לא יודע איפה להחזיק, מה, מראה, אם אני יושב, לא יושב. כולו יהיה מבולבל ומתוסבך מכלום. מה זאת אומרת מכלום? מהקצנה של הנפש. הנפש מקצינה את החוויה לרמה מאוד 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 גבוהה. וזה יכול להיות מצד אחד חיובי, יכול להיות חיובי מצד אחד, וכמובן רוב הפעמים זה שלילי. זה תמיד קורה במקרים השליליים, במקומות הרגישים, במקומות שאנחנו מפחדים מהם, שם הנפש יודעת להקצין היטב. למה הנפש מקצינה מלכתחילה? הקדוש ברוך הוא טבע בנו יצר הישרדות מסוים, שעל ידי היצר הזה, יצר ההישרדות הזה, אנחנו יכולים להתנהל, להתארגן ולהישמר בכל מיני סכנות. למשל, כשאדם שומע צליל של רכב שמגיע במהירות והוא נמצא בכביש, אוטומטית הוא נדרך, הוא מסתכל במהירות ימינה ושמאלה, הוא מתחיל לקלוט לפתע, הוא הופך להיות מאוד מאוד זריז בפעולות שלו. הנפש הקצינה את המצב, הוא יכול לקפוץ ימינה או שמאלה, לזוז, או שהוא רואה מישהו שנופל, ברגע אחד, מושך אותו, או שקורה איזה מקרה מסוים, בשנייה האחרונה הוא מקבל כוחות, העצומות נפש מאוד מאוד גדולים, שבסופו של דבר, איכשהו ברגע האחרון, הוא הופך להיות כמו סופרמן, כמו מישהו עם כוח מאוד מאוד חזק. אז נכון, זו המטרה של ההקצנה של הנפש, שנהיה דרוכים ומוכנים, חס שלום, כדי להגן על עצמנו ולשרוד בצורה יותר איכותית ונכונה בעולם שלנו בסייעתא דשמיא. אז הנפש היא מקצינה מצבים כדי שתהיה מוכן ותהיה מאורגן ותהיה מסודר לעמוד מול דבר מסוים שהוא לא צפוי. אז הנפש לא יודעת לעשות הבדל בין אריה שיקפוץ עליך או מכונית שתבוא במהירות או כמעט תחליק במדרגות תשבור את עמוד השדרה ואז תעצור את עצמך ותאזן את עצמך, לבין זה שאתה עומד מול מבחן, או נמצא בכלל בחשש מסוים. היא לא יודעת להבדיל בין טוב לרע בהקצנה. וכאן אנחנו מקבלים את המכה. אז כל מקום שיש בו חשש, פחד, סימן שאלה, חוסר ידיעה כלפי מה הולך להיות, ספק מסוים, הנפש מקצינה שם אוטומטית, כי כל מקום שהוא לא ברור, שהוא לא ידוע, שהוא לא צפוי, שיש בו חשש, הנפש מקצינה. יש כל מיני, מינים שונים של תגובות של אנשים. למשל, יש בן אדם שבגלל שפעם אחת הוא חווה את ההקצנה של הנפש, והוא ניצל ברגע האחרון ממכונית שעברה בכביש, או שברגע האחרון הוא סובב את ההגה ובסוף הוא ניצל להתקל או להתנגש באיזה רכב אחר, מאז הוא לא עולה יותר בכבישים מהירים, הוא לא מגיע. ההקצנה של הנפש הביאה אותו למקום הכי קיצוני, לא מגיע יותר לכבישים קיצוניים. הוא אדם שנפגע בניסויים שלו, חס ושלום, יותר לא רוצה לשמוע על חתונה. לא רוצה לשמוע על חתונה. או בן אדם שאכל, נניח, זה קורה הרבה, שזה הרבה, מי שאכל פעם ביום שישי דג מקולקל או משהו כזה, והקיא את הדג, מישהו שמקיא דג ביום שישי, בדרך כלל מה שאנחנו אוכלים ביום שישי, והקיא את הדג, כי לא היה לו טוב בבטן, סיכוי גדול שהוא לא ישוב לאכול דגים. סיכוי גדול שזה יקרה, הוא לא יהיה מסוגל להסתכל על דגים יותר. זאת אומרת, ההקצנה, הטראומה, יכולה לגרום לאדם גם ממש לא לעשות משהו מסוים כל החיים שלו. לחיות בפחד ובכאב ובחוסר מסוים כל החיים, בגלל מקרה שקרה כך וכך. יש תגובות אחרות, שהן פחות קיצוניות, שפשוט, שיש אותן לרובנו, ש... יש תחושה לא טובה, הרגשה לא נעימה, לא כיף כל כך, לא נעים כל כך, לא טוב כל כך, לא נוח, אין רצף של מקרים טובים. כי תמיד יש משהו שקורה שמעכב, תמיד יש קורה משהו שעוצר, תמיד קורה משהו שמפריע. אין לאדם שמושפע מהנפש שלו, השלילית, החרדתית, הפחדנית, המדומיינת, אין לו איכות חיים. אין איכות חיים. יש תגובות קיצוניות שמצריכות טיפול, קיצוניות ממש, לא מדברים על זה, אבל על תגובות שהן יותר בינוניות, לפי דעתי האדם סובל יותר. לפי דעתי, מה שאני אישית חושב, האדם סובל יותר. כי אם אדם נניח מיום שלישי יותר החליט שהוא לא עולה בכביש, לא עולה, כבישים פתוחים, לא עולה יותר. אז אוטומטית הוא יודע שהוא לא עולה יותר בכבישים פתוחים, אבל הוא יסתדר איכשהו, ייסע ברכבת, ייסע פה, יסתדר איכשהו, אבל הפחד והתסכול והכאב הזה שאופף אותו, גם אם הוא יגיע, זה רק למקרה שהוא יהיה אנוס, והוא יצטרך לנסוע בכביש מהר, כי יש איזה חתונה, וחייב לנסוע דרך הכביש הזה, וכך וכך. אבל זה מקרה חד פעמי. אבל אדם שהתגובה שלו היא בינונית, שזה רובנו, אנחנו נאבקים בזה, נלחמים בזה, חיים את זה, חווים את זה. זה מלווה אותנו לפעמים כמה ימים בשבוע, המחשבות שלנו רצות על זה, זה לא נותן לנו מנוח. אנחנו סובלים יותר מאדם שכביכול, כן, שזה גם לא בסדר, הגיע למקום קיצוני. הגיע למקום קיצוני בטראומה שלו, בתגובה שלו. אנחנו צריכים ללמוד, יש כל מיני דרכים, יש המון המון דרכים איך להרגיע את הפחדים שלנו, איך לבסט אותם. כי בסך הכל אנחנו בני אדם, ובתור בני אדם אנחנו צריכים לדעת איך לשלוט על עצמנו, כי אם אנחנו לא נשלוט על עצמנו בצורה הנכונה, אנחנו יכולים להגיע חס ושלום לאובדן השליטה. אובדן השליטה ואובדן איכות החיים אלו בעיות מאוד מאוד קשות, שכדאי מאוד שלא יהיו. אבל הן קיימות אצל כל אחד ואחד מאיתנו במידה כזו או אחרת. אנחנו חייב להסביר בעזרת השם מקצרה, כי אנחנו שאלות ותשובות, ונסחפנו, ננסה איכשהו לתמצת. כי זה נושא מאוד מורכב, ואנשים מדברים עליו יום וליל, חוזרים כל פעם, רוצים לשמוע עוד, כי הנושא הזה מאוד מלווה, מאוד משפיע, מאוד קרוב לליבנו, לצערנו הרב, כן. כשאני מאבד שליטה, זה אומר שאין מישהו למעלה שמחזיק אותי. אוקיי? זאת אומרת, כשאני מאבד שליטה, זה אומר שאין מישהו מלמעלה שמחזיק אותי, שאוחז בי, שתופס אותי. אז ככה יצא שאני מאבד שליטה. מצד שני, כשאני נמצא תחת שליטה, זה אומר שיש כוח מסוים שאוחז אותי, שאותן לי בסיס מלמטה, ואחיזה מלמעלה. זה העניין. מה הכוח הזה? יש כל מיני הסברים להסביר את הכוח הזה, אבל בעיקרון אנחנו קוראים לו, כמו שאתם יודעים, הקדוש ברוך הוא. זה, כל אחד יכול לקרוא אלוקים, השם, הקדוש ברוך הוא. וזה אותו כוח שהוא קיים ביקום כולו, וזה הכוח אנחנו מתכוונים בשם הקדוש ברוך הוא. מה אני צריך? למה אני צריך אמונה? למה אני צריך אמונה? הרי אמונה מגבילה אותי. אני לא יכול לנסוע בשבת, אני לא יכול לאכול מה שאני רוצה, אני לא יכול, לא יכול. מגבילה אותי. מצד שני, אמונה מכניסה אותי למגדר מסוים. נמצא במגדר מסוים. מצד שלישי, אמונה יכולה לבלבל אותי. למה אני צריך אמונה? התשובה היא פשוטה. האמונה היא כלי. כרגע, מה שקיים היום בעולם, בכל הכדורים הפסיכיאטריים, בכל מה שיש, לא משנה, כל הטיפולים שיש, כל הסוגים שיש, כרגע, האמונה זה הכלי הכי חזק להתמודד עם חרדות, פחדים, בעיות, רפואיות, צרות, האמונה. שום דבר אחר לא יכול לעזור לאדם להתמודד באותה עוצמה איכותית ונקייה, כמו האמונה והתקווה. אלו הכוחות שיכולים פשוט לנהל לאדם את החיים, ולהפוך אותו לאדם טוב, רגוע, שלב, בעל איכות חיים, מרשימה ממש. אני אסביר. אמונה לא רק נובעת מקיום המצוות, ולהגיד אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, אני מתפעל, אני מניח... זה לא רק זה, זה חלק גדול, אבל זה לא רק זה. האמונה היא, היא חלק מובנה אצל רוב בני האדם, שזכרו, יש להם את החלק המובנה הזה במוח, והחלק הזה הוא כוח שגורם לאדם, במקרים מסוימים, שהם קצת מלחיצים ומפחידים, לא הולך בזוגיות, לא מצליחים בפרנסה, לא מסתדרים פה, קצת מפחדים מזה, יש חרדה מזה, לא משנה מה, האמונה קצת מבססת, זה משהו במוח שמבסס וקצת הופכת את הדברים ליותר ורודים ויותר רגועים. דרך האמונה אני מבין שיש אנשים עם צרות הרבה יותר גדולות. דרך האמונה אני מבין שכל מה שקורה הוא לטובה. דרך האמונה אני מבין שכל מה שיקרה לי כרגע, גם אם אני חושב שזה כואב ומאכזב, זה מגיע לי בצורה מסוימת, בצורה זו או אחרת. זה תיקון על דבר מסוים שעשיתי. דרך האמונה אני יכול להבין דברים שקורים לי בחיי היום-יום. ממש להשלים אותם כמו פאזל. תחשבו שהמקרה שקרה לך בצורה של פאזל אחת, וחלק מהאמונה והצורה של הפאזל שמשלימה, ואז אתה רואה את התמונה המלאה. האמונה, הכוח שלה, הוא להשלים לך את הסימן שאלה. למה זה קרה לי? מה זה עשה לי? איך אני אסתדר עם זה? זו כוחה של האמונה. ובעזרת השם, בשיעור הבא, עוד שני שיעורים, בעזרת השם, בלי נדר, מסיעת השמע, נעשה שיעור, שאפשר לשאול על זה שאלות גם, כן? כי פשוט אנשים רוצים לשאול שאלות. נעשה שיעור שיסביר, או גם עכשיו אפשר לשאול על זה שאלות, איך לחזק את האמונה, איך ליצור את האמונה, איך לבנות אותה בצורה כזו שהיא ממש תהיה המצבר הפנימי שלי, המטען האישי שלי, כדי להתמודד עם חוויות שליליות שקורים לכל אחד ואחד מאיתנו, כי לכולנו קורים מקרים מסוימים שאנחנו לא מרוצים ולא מתוכננים אליהם ולא מצפים אליהם. אז אנחנו צריכים לדעת איך גם לכוון את המצב הנפשי שלנו, ולהתנהל איתו. אז כמו שאמרנו, האמונה, כן, האמונה זה הכוח שיכול להגדיר ולהסביר מה קורה לי בעולם. עכשיו אפשר להתחיל לשאול שאלות, בבקשה, כן. אנחנו בדיוק דיברנו על זה שיעור שעבר, שקוראים דברים לילדים, כי קוראים דברים לא טובים לילדים. עד גיל 20 אין דין תורה. מהשמיים אין דין תורה על הילד. עד גיל 20. מגיל 20 דנים אותו דין תורה בשמיים. זאת אומרת, לא גוזרים גזרות על אדם מהשמיים. התשובה שמבוססת ביהדות, שמסבירה למה לילדים קוראים דברים כל כך גרועים, היא תשובה שקשורה בגלגולים. יש עניין שכמו שהסברנו, שנקרא גלגולי נשמות. מה זאת אומרת גלגולי נשמות? הנשמה היא כוח מסוים שקיים, והיא עוברת בגוף, בכל מיני גילאים, גוף שיכול להיות בין שנה, בין שנתיים וגם בין מאה. היא עוברת כמה גופים כאלו במשך הקיום שלה, כשאומרים שלוש, אומרים שבע, לא יודע, כל אחד אומר משהו אחר, אני לא יודע, לא מבין בזה כל כך. אז יכול להיות שיש מקרה מסוים שגלגול נשמה, שהילד הזה ספציפית היה אמור להיות בחיים עד גיל 4, עד גיל 3, ואז לתקן את הנשמה שלו, זה צריך לחבס אותה, זאת אומרת צריך שזה יהיה קצת כואב, בואי נגיד ככה, ומשם הילד עולה וחוזר, הניצוץ של הנשמה מתאחד עם הנשמה והוא השלים את התיקון שלו. אז זה למעשה ההסבר הרווח ביהדות כרגע, שזה גלגול נשמה. שקורה מקרה כזה לילד מסוים, לא משנה מה, אם הוא עשה או לא עשה, זה לא קשור. אז הגלגול של הנשמה ביקשה את זה למעשה, היא דרשה את זה. כמו שאני סיפר את הסיפור, אני אספר את זה בקצרה, אני אשתדל, על הבעל שם טוב. כמו שאמרנו שבוע שעבר, היו שני אנשים שברור ביהדות שהיהודים יכולים לדעת מה הנשמה של האדם, לפני שהוא חי בעולם הזה, מה הייתה בגלגול הקודם וכו', שאלו הבעל שם טוב והאריזה לקדוש. האריזה זה שפיתח את תורת הקבלה על פי הספר הזוהר של רבי שמעון בר יוחאי, והבעל שם טוב זה אבי תורת החסידות, הבעל שם טוב הקדוש. אז הגיע לבישה לבקש הריון, במשך כמה שנים היא ביקשה הריון, ואומר לה, בסדר, שנה הבאה, בעזר שם רחב והצלחה, וכל פעם לא נכנסה להיריון, לא נקלטה להיריון. ממש כמה שנים מבקשת ממנו, והוא היה ממש פועל ישועות להרבה אנשים, ואיתם הוא רואה אצל אנשים אחרים שמצליחים, ואצלה לא. לא, לא, פשוט לא מצליח. ואצל, וואי, איזה ברכות הוא נותן. ממש היה לו כוח מאוד גדול, ויום אחד הגיע אליו ממש ולחצה בצורה מאוד מאוד ברורה. אמר, אני רוצה ילד, אני לא מוכנה לוותר. ולחצה ולא עזבה, בכתה, שהוא אמר לה, בסדר, באמת, אני מבטיח לך, מבטיח, שנה הבאה ילד. וכך היה. מיד כשנולד הילד היא עשתה מסיבה גדולה, עשתה ברית מילה, והיה משהו מאוד גדול, והייתה מרוצה והשקיעה שם הרבה כספים, וסמכה מאוד וטיפלה בו, אהבת חייה. כשהגיעה לגיל שנתיים לגמול את הילד מהנקה, היא לקחה אותו לרב, לבעל שם טוב, שיברך אותו. היא נכנסה, הסתכלה על הילד, בירך אותו, חזרו לבית, איך שהגיעו לבית, נפטר הילד. ממש נפטר הילד. אחרי שנים רבות שציפייה והתרגלה, נכנסה למשבר גדול, ממש כעסה מאוד, התעצבנה, קיללה את כל העולם. הגיעה לבעל שם טוב, כולה כעוסה, עצבנית, אחרי השיבה, ממש בוכה, עם כל המשפחה של הצועקים, אתה הרקת אותו, אתה... אמר, בואי, לפני שאני מדבר את שטויות, תשבי. אני מבין את הצער שלך, תקשיבי, תשמעי סיפור. היה מלך אחד, לפני כמה שנים טובות. באזור גרמניה, אזור אירופה שם גרמניה, אני לא יודע בדיוק איזה אזור, שם באזור הזה, שהוא ואשתו היו עקרים, לא הצליחו להביא ילדים. ולא משנה לאיזה רופא הם הלכו, ולא משנה מאיפה הם טיפלו, ואיפה הלכו, וטיילו, וביקשו, והזמינו, כמה כסף הם השקיעו, לא נכנסו להיריון. אחד המזכירים של המלך אמר לו, מה הבעיה? יש לך פה יהודים, קהילה יהודית, הכל טוב יפה, תבקש מהם, הם יתפעלו לקדוש ברוך הוא, יארגן לך ילד בדקה אחת. אמר לו, תשמע, אם מצליח ככה, כל היהודים האלה מקבלים הנחות במיסים, במתנות, לא צריכים לשלם מיסים במשך שנה שלמה, רק שיביאו להתפעלו שיהיה ילד. אמר לו, אותו מזכיר, כנראה אתה לא מכיר את ההיסטוריה, אבל עם יהודים זה לא עובד ככה. אם תיתן להם מתנות והפתעות והקלה במיסים, יצחקו עליך, הם לא יתפעלו עליך אפילו יום אחד. אמר לו, אז מה אני אעשה? ולא אין בעיה, תגיד להם, תוך 3 חודשים, אם אשתי לא נכנסת להיריון, כולכם מגורשים. מגורשים מהמדינה. אמרו, מה, ככה עובדים היהודים. מה, כשהעורף, רק בכוח. אמרו, בסדר, אם זה יביא לי ילד, מה אכפת לי? כמה יהודים יש? 100,000, 200,000, מה אכפת לי? צריך להם מזכר כזה, אמר, תוך 3 חודשים, איך הם שמעו את זה, ראו באמת בחתימת המלך, נבהלו מאוד, בתי כנסיות, צעק, ואפר, וצומות, ותפילות, כזה. תוך 3 חודשים נכנסה להיריון. נכנסה להיריון, ברוך השם, נולד לו בן, יפה תואר. הבן הזה גדל, המלך דאג שילמדו אותו את הלימודים הכי 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 טובים ואיכותיים, שהוא יהיה החכם הכי גדול, הוא דאג להביא כומר ממקום מאוד 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 מרוחק,
שהוא אחד הכמרים הכי הכי גדולים בכנסייה, והוא חכם ומבין כל התורה של הנצרות, והמתמטיקה, חכם גדול. הביא אותו, הכל אמר לו, אין בעיה, תשמע, יש לי רק תנאי אחד, אני יכול למד את הילד כל יום, רק פשוט, אני, יש לי מדיטציה שאני עושה, כל יום, מ-7 עד 9, אני סוגר את הדלת, אף אחד לא יכול להפריע, אני עושה מדיטציה, אני מתכוון את החוכמות שלי, אני מתכוונן לישו ולכל הילים של הנצרות, אני מקבל כוחות, וזה, אף אחד לא יכול להפריע לי. אמר, אבל מ-7 עד 9, אין בעיה, ילד עדיין יושן, אין בעיה. טוב, הוא התחיל ללמד אותו, באמת פתח אותו לחוכמות, ולימד אותו על הנצרות ועל הפיזיקה ועל החיים, כל מיני דברים, לימד אותו חוכמות של העולם. הילד הזה היה חכם, היה קולט מהר מאוד, הבן של המלך היה קולט מהר מאוד דברים. קולט, הייתה לו חוכמה. מיד, אחרי כמה חודשים, הוא התחיל לברר, הוא רואה שמ-7 עד 9 יש איזה משהו מסוים, שהכומר לא זמין. מה קורה? צריך לבדוק. יום אחד ככה הוא התעורר קצת מוקדם, השיג מפתח 0, פתח את הדלת, נכנס בשעה 7:30, מה הוא רואה? את הכומר הזה עם טלית ותפילין, יושב ומתפלל ליד ספר בספרים של גמרא, במשנה, בתורה, בשולחן, והוא יושב ומתפלל. הוא הסתכל עליו ככה, הילד הזה אמר לו, מה זה? מה זה הדבר הזה? מה, אתה יהודי? עכשיו אני אומר אותך לאבא שלי. עכשיו אני יכולה, יהרגו אותך, כי אסור היה ללמוד תורה, במיוחד לא בארמון, זה כמו בגידה במלכות, אני יודע מה. בכל מקרה, אמר לו, לא, סגר, אז אתה אמר לו, בבקשה, אני מתחנן לפניך, בבקשה, אל תזר, עד שאני אנוס, אני מתפעל בסתר, אני לא יכול. אמר לו, בסדר, בתנאי אחד, אין לי בעיה, רק תלמד אותי קצת מה אתה לומד. אמר לו, אני קצת קורא, תסביר, אני אוהב חוכמה, תלמד אותי. כמה דקות פתח לידו גמרא, התחיל להסביר לו, אור הוא עיניו של הילד, התאהב. התחיל ללמוד איתו כל יום, התחיל ללמוד אותו הגמרא. אמר לו, אחרי כמה חודשים, ואף אחד לא ידע מזה, כי אסור שידעו, כי אם למדים זה כמו בגידה במלכות, צריך להרוג את הבן אדם. אמר לו, תשמע, אני עדיין לא מרגיש משהו, אני לא מרגיש משהו, חסר לי משהו, שאני יודע שאני צריך להרגיש, הוא לא קיים. אמר לו, נכון, כי אתה לא יהודי. אתה גוי. אתה לא יכול להרגיש באמת את המציאות של המתיקות של התורה ושל הכוח הזה. אתה לא יכול להרגיש את זה עדיין. אתה גוי. אמר לו, מה אני עושה? אמר, תקשיב, יש לי רעיון. תגיד לאבא שלך שאתה רוצה ללמוד דברים יותר חכמים מהכומר, לקחת, כאילו ממני, לקחת כבר את כל החוכמה, אתה כבר לא... אין מה להוסיף. וישלח אותך למדינה אחרת, פשוט שם תגיע למדינה הזו, אני אראה לך שם קבוצה, איפה תלך, איפה תהיה, יסדרו לך, יגיירו אותך, הכל טוב ויפה. כך עשה באמת, הלך, התגייר, באמת הפך להיות אחד הגדולים. מבחינת חוכמה, מבחינת ספרי תורה, בקדושה והלכות, היה שם, נהיה שם רב במקום, גדול מאוד. נפטר. הגיע לבית עולמו, כמובן, פותחים את הספרים, רואים צדיק, 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 בן של מלך, זרק את הכל, ענאות וכבוד ומלכות, הלך לחיי התורה, עוני והשפלות וביזיונות, אוכלים אוכל לא אוכל, שותים מים לא מים, אבל תורה, תורה, כוח שמניע זה התורה. כמובן, מיד פסקו שייך לגן עדן העליון, הכי גבוה שיש, עם כל הקדושים העליונים של עם ישראל. מה לעשות בשמיים? יש כוח שנקרא, בגלל הבחירה, כמו שהסברנו שבוע שעבר, יש כוח שנקרא השטן, מידת הדין. מידת הדין, מה היא אומרת? עם כל הכבוד, שנתיים ראשונות של הילד הוא ינק מאישה גויה. ינק מאישה גויה. מה עם זה? איך אתה רוצה להכניס אותו ליד רבי שמעון בר יוחאי? איך אתה רוצה להכניס אותו ליד רבי מאיר בעל הנס? ליד רבי יוחנן שישב לידם והוא ינק מאישה גויה? זה לא מתאים, אני לא מוכנה לזה. מידת הדין ככה אומרת. תורידו אותו למטה. תורידו אותו לגלגול. לא הסכימו כי הנשמה לא רוצה לרדת לגלגול, לא הסכימה מלחאות. חייבה מידת הדין שירד למטה. ואז אמר לה בעל שם טוב לאותה אישה, את רואה, הילד הזה, הנשמה הזו ירדה אצלך, ואת זכית לתקן אותו שנתיים שלמות, שיינק מישה גויה, אך ותיקנת לו את זה, והוא יינק ממך. זה מה שגרם לתיקון שלו. תראי איזה זכות יש לך. זאת אומרת, תראי איך אנחנו רואים את הדברים. ואז באמת היא נרגעה, ולאחר מכן נולד לה עוד ילד, ברוך השם. אז עניין של גלגולים, הוא לא כל כך... קשה מאוד להבין אותו, קשה מאוד, זה ספר הגלגולים של האריזל, של המערכו, של רבי חיים ויטל, דרך האריזל. ספר מאוד מורכב, זה ענפים גדולים שאתה לא יכול להבין אותם, אתה לא ממש נכנס לזה, זה לא מה שמספרים כל מיני מטפלות, אני מתקשרת עם מיכאל הנביא ועם שמואל הלוי, וכל מיני, כל מיני בנות שרק בבוקר עשית ספונג'ה ניקית, טיפלת את זה, אתה חייבת מתקשרת לי מיכאל, מי את בכלל? תשבי בשקט. זה לא זה, זה לא מדובר על זה. מדובר פה על רמות העליונות של רוחניות, שכמובן אין אותם, שניים, שאני אומר, שני אנשים, האריזל והבעל שם טוב, שיכול לדעת איזה גלגול אתה, מי אתה, מה אתה, מאיפה נוצרת, מאיפה באת. עכשיו, גם לילדים קטנים, שזה אסון גדול, ואנחנו לא יכולים להבין את זה, וכמובן זה גם נועד כדי לעורר אותנו, יש עניין של גלגולים שאנחנו צריכים כמובן, קשה מאוד להבין דברים כאלו, אבל זו התשובה בעיקרון של הגלגולים. נכון. אז תשמעי, כשאדם, כן, קודם כל כתוב, כל ישראל אחים. כל ישראל ערבים זה לזה, כל ישראל אחים. זאת אומרת, אם עכשיו יש בן אדם פה שאוכל לא כשר, לא קשור, לא מכיר אותו, לא ראיתי אותו בחיים, זה משפיע עליי אוטומטית. אם עכשיו אני יושב ולומד תורה, זה משפיע עלייך אוטומטית. לא ישבת, לא פתחת ספר בחיים, את לא יודעת מה זה. כל ישראל, הכל מוצלב, הכל מחובר אחד לשני. אז כמובן, אישה שהבן שלה קורא לו משהו כזה, זה אסון נורא וזה משפיע מאוד. השם ישמור ויציל, לא עלינו עליכם, ערבים וכל המוסלמים ורשעים מחבלים פה עליהם בעזרת השם. אבל עלינו, מה שקורה לנו, אין ספק שזה קשה לעכל את זה, אבל יש דרכים בתורה לטפל בכל דבר. זאת אומרת, יש זמנים מסוימים של בכי, יש זמנים מסוימים של כאב, של עצב, של מספד. יש כל מיני זמנים מסוימים שהתורה מגדירה לאדם, כל אחד כמובן מקבל את זה בצורה אחרת, אבל מגדירה זמנים מסוימים של הכאב. אבל בסך הכל, בסופו של דבר, החיים יותר חזקים מהכל. המציאות של היצירה, של ההתקדמות, של הילדים השניים, של עוד לידות, החיים יותר גדולים. כמובן שיש אסונות שאתה לא יכול לתאר, אתה לא יכול לטפל, אתה לא יכול בכלל לדבר עליהם, כן, זה לא... אבל אני מסביר, בעיקרון מה שאנחנו יכולים להבין כרגע, שאנחנו צריכים להיות חזקים להתמודדויות עם כל מיני מצבים. אין ספק שיש מצבים שאי אפשר להסביר אותם, ואי אפשר לתאר אותם בכלל בשכל, אין אפשרות להסביר, זה... בכלל מי שיתחיל להסביר הוא ייראה כליצן, כן? מצבים שבכלל אי אפשר לתאר. בבקשה עוד שאלות? האם אנחנו מחויבים להסביר או להוכיח אדם אחר? כתוב, הוכח תוכח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. אבל אל תוכח לץ פניס נאיקה. הוכח את החכם והוא יאהב אותך ויאהבך. זאת אומרת, אם אתה מוכיח לץ, זאת אומרת, באדם שהוא... לא אכפת לו, ולא מפריע לו, ולא מזיז לו, ולא משנה לו שום דבר. אתה מתחיל להוכיח אותו, לספר לו, אז אסור, זה כאן בחינות. בחינה ראשונה, אם יש בן אדם למשל שהוא עושה חטא, ואתה יודע בוודאות שהוא לא יקשיב לך, תגיד לו, תשמע, אסור לאכול דבר כזה וכזה בשעות כאלו וכאלו, אחת הקשרות. כן, אסור מבחינה מסוימת, כי כתוב בתורה כך וכך, כי זה אסור, לא משנה מה הסיבה, אסור אבל. ואתה יודע שהוא לא יקשיב לך, אז לפני עיוור, לא תיתן מכשול. כי אם הוא לא יודע עד עכשיו, אז הוא רק שוגג. וכשהוא שוגג, הוא מקבל הרבה פחות עונש. הרבה, אם הוא לא יודע את האיסור הזה, הוא שוגג. הוא מקבל על זה עונש מסוים, קרובן חטאת, יש איזה עונש מסוים. אבל בגלל שיש מתפקידו ללמוד, ויש עניין גם של תינוק שנשבע. יש אנשים שתראו אותם חילונים, בשמיים יכולים, תינוק שנשבע. קודש בחוק קורא לתינוק שנשבע. שהוא היה במקום שלא יודעים, לא לימדו אותו, לא ידע כלום, לא אשמתו, אז לא דנים אותו בדין של בן אדם רגיל. לא, תינוק שנשבע, כמו שבן אדם איזה קיבוצניק בן 100, שלא יודע דעת, לא יודע שום דבר בחיים שלו, לא יודע, באמת הוא לא ידע כלום, והוא אכל חזיר ועשה דברים, לא ידענו אותו בשמיים כמו בן אדם שידע חס ושלום. תינוק שנשבע, יש גדר כזה בתורה, תינוק שנשבע, מקפלים בו בצורה אחרת לגמרי. ממש עדינה, ממש כאילו ברחמים, בכלל לא שופטים אותו בקושי. אבל אדם ששוגג, או אדם שמזיד, ברגע שסיפרת לו עכשיו, אתה אוכל חזיר, זה אסור, מצד אחד אתה חייב. אם אתה יודע שהוא יקשיב לך, אתה חייב לספר לו וחייב לא תיסע עליו חטא, החטא יהיה על הגב שלך. אבל אם אתה יודע שהוא לא יקשיב לך, הוא מזלזל במצוות, הוא לא יקשיב לך, ואת זה הוא לא... ואת זה, ואת זה, לא, לא היה על הגב שלך, אתה לא עושה את החטא הזה, אבל זאת אומרת, לא תיסע על אף חטא, זאת אומרת, זה כמו, כמו אתה רואה את הבן אדם עושה את הדבר הזה, ואתה לא, לא, לא מתעורר, לעורר אותו, זה קצת בעיה, אבל אני אומר, תקשיב איתו, לא, לא, עדיף, לפי ההלכה, לא לומר לו, עדיף שיהיו שוגגים, ולא יהיו מזידים. אוקיי? אבל יש בחינה שאתה רואה בן אדם שהוא באמת לא יודע, והוא רוצה לדעת, אתה חייב לספר לו, להסביר לו, תשמע, זה אסור, זה, בצורה מסוימת, בצורה מסודרת, כלומר, לא, ב, לא במקום של, איך אני אגיד את זה, כפייה ואיומים, דברים כאלו, זה לא כל כך עובד. מי שהם... דוגמה? מבין, מבין, מבין את השאלה שלך. מדובר... כן, אני... תראי, תשמעי, קודם כל, בואי, זה כמובן, זה המרכז, מה שאני מדבר לך, זה אנשים מהבסיס החזק של העולם החילוני. זאת אומרת, זה לא אנשים שיש להם זיקה. אנשים שעונים ככה, אנשים שממש חילונים לגמרי. איך באמת, למה באמת אסור לאכול בשר וחלב? תשמעי. אז אנשים כאלו, אנשים כאלו, אתה יכול להסביר להם גם בצורה יותר מדעית, שתשמעו, יש איזה אנזים מסוים בחלב, שאם אתה אוכל אותו עם בשר ביחד, הוא פוגע במערכת העיכול. זה לא אני אומר, זה הרופאים אומרים גם. יש איזה עניין של בשר וחלב ביחד מבחינה בריאותית, שזה לא בסדר. אתה יכול להסביר את זה ככה, אבל זה לא מספיק. גם זה לא מספיק. אני אומר משהו, תקשיבי. כשאני מוגדר כאדם, הוא צריך להבין את זה, הבן אדם הזה שישאל אותי את השאלה, אני מוגדר כאדם, שמנהל אותי כוח מסוים. אני נהנה מזה, טוב לי, שמנהל אותי כוח מסוים. לכוח הזה אני קורא הקדוש ברוך הוא. דרך מי המנהל בעולם הזה? התורה שהקדוש ברוך הוא שם פה. והתורה אומרת, לא תבשל גדי בחלב אמו, מחלב אמו, אחד לבישול, אחד להנאה ואחד לאכילה. מה זה לא תבשל גדי בחלב אמו? פשוט, לא תבשל גדי בחלב אמו. פשוט, נכון? זאת אומרת, במצב מסוים של בישול. מה זה קשור לאכילה? מכאן אנחנו לומדים שאסור לאכול בשר וחלב. לא כתוב בתורה בשום מקום לא לאכול בשר וחלב. לא כתוב את זה בתורה. כתוב לא לבשל את הגדי ואת האמא שלו. יש אומרים שזה אפילו עניין של רחמים. מה אתה מבשל את הגדי בחלב של אמא שלו? זה אכזריות, מידת אכזריות. מתבצעת בתוכך כרגע מידת אכזריות מאוד חזקה. אתה מבשל את הגדי עם אמא שלו. זה ממש... אסור לשחוט גדי ואמא שלו באותו יום. אסור, זה איסור קראת. מה זה קראת? זאת אומרת, זה איסור מהתורה, זה דאורייתא. אסור, מה פתאום? זה... אז באו חכמים ותקנו. אמרו, תקשיב. הרבה אנשים יכולים לטעות בזה. במיוחד, את צריכה לחשוב ולהבין קצת את התקופה של אז. התורה דיברה בלשון בני אדם. פעם לא היית יכולה ללכת לקופת מרקט, קופת מרקט קוראים לזה? סופרמרקט. או ללכת למרקטשין ולקנות בשר כמו שאת קונה היום. את לא היית יכולה, את צריכה לשחוט בעצמך. ולבשל בעצמך, ולמלוח בעצמך, ולהכין הכל בעצמך. היום את קונה לחם בכיף, ב-3 שקלים, 4 שקלים, קונה לחם פרוס, נהנה ב-20 שקל, לא יודע מה זה בתל אביב פה, אצלנו זה 5-6 שקלים. בכל מקרה, את קונה לחם, פעם היו צריכים לקצור, לזרוע, לקצור, לחרוש, כמה פעולות, איזה בשביל להוציא לחם. התורה מדברת, התורה לא צריכה להתעדכן. מה שהתורה אומרת, לא, אבל מה שהתורה אומרת, גם היום את קוצרת וזורעת ולשה, אבל לא את עושה את זה, בן אדם אחר עושה את זה. כן, אבל יש אנשים שעושים את זה. עדיין את זה לא גדל לך לחם מהאדמה. אז עדיין על זה יש הלכות, מה זאת אומרת? כן, אז אני מסביר. אז פעם זה הייתה סכנה יותר גדולה, שאנשים יפלו בזה, אז מה עשו חכמים? אמרו, אם הבן אדם יכול ליפול בזה ישירות, אז אנחנו ניתן לו גדר. גדר, לפני כן עשו גדר מסוים, שהגדר הזה מונע ממנו לאכול בשר וחלב. אם אסור לאכול בשר וחלב, אז כמובן שאני אזכור שאסור גם לבשל. אז בגלל שאני חי משום כך שאני חי תחת ניהול של גוף מסוים, אתה לא רואה אותו, אתה לא יודע מי הוא. זה כבר עניין של אמונה, לא מתווכח עניינים של אמונה, כי עניינים של אמונה, יש אנשים שאומרים, האמונה בקדוש ברוך הוא, מה אתה מאמין? אני אתאיסט, אין שום כוח, הכל נוצר מהאבולוציה, מפיצוץ הגדול, מהמפץ הגדול, ולאט לאט, מיליארדי שנים, הרבה היווצרויות, התנגשויות, וכך נוצר בסופו של דבר, הפחמן והחמצן וכו' וכו'. וכך מיליארדי שנים עד שיצא דג מהים, והפך תת, שהפך לקוף, שהפך לבן אדם וכו' וכו'. נשמע מעניין, נחמד מאוד, אין בעיה, הכל טוב יפה. עניינים של אמונה אני שם בצד. למה? כי אני לא משכנע להאמין. אני לא משכנע בן אדם שיאמין בקדוש ברוך הוא. כי אני אומר משהו כזה. נשמע, אם אתה חי בעולם, ואתה לא רואה את ההתנהלות של הקדוש ברוך הוא בפרטים הקטנים שקורים מסביבך, אתה נמצא בעיה. גם אני אביא, גם הקדוש ברוך הוא ירד ויספר לך שהוא הקדוש ברוך הוא, זה לא יעזור לך. אחרי שבוע תשכח מזה. כמו בני ישראל שראינו מה שהם עשו בחטא העגל. אחרי 40 יום משה רבנו יורד עם התורה, מיד לאחר מכן מה הם עושים? בגלל שהוא בושש בשש שעות, איחר בשש שעות, מה הם עושים? חטא העגל, תביאו רגל, מומות, קולות מלחמה, עריות. ראו את הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, בעיניים שלהם, ושמעו את שתי דברות ראשונות. זה לא רלוונטי, הניסים לא עוזרים לחזק את האמונה. ולא ההוכחות מדעיות, ולא התורה, כתבה לפני 2000 שנה, מה שהמדענים אומרים. זה נכון, אבל זה לא... מה שמחזק את האמונה, זה מה שאתה מרגיש פנימית. אם אתה לא מרגיש את זה, אז אתה נמצא בבעיה, יש לך בעיה, צריך לבדוק עם עצמך מה אתה רואה ומה אתה לא רואה, מה אתה מסתיר מעצמך. אז לכן שכוח גדול מנהל אותי, הוא מסביר, לא תבשל גדי וחלב עמו, זה מידת של אכזריות, אז אנחנו מהגדר הזה לא אוכלים, כדי לא להגיע למצב של בישול. אנחנו לא אוכלים. לכן אסור לאכול בשר וחלב. עוד שאלות? בבקשה. הבנתי, תשמע, אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שבן אדם יודע מה צריך לעשות, ויודע איך צריך להתנהל, והוא בחר להתנהל בדרך אחרת. אתה, מחובתך, מתפקידך, כמובן, להסביר לו בצורה נעימה, ובצורה נכונה ונחמדה ונעימה לאוזן, להסביר לו, המצב הוא כך וכך, זה אסור וזה מותר. מכאן ואילך, מה שבן אדם עושה, איך שהוא מנהל את החיים שלו, לא משנה באיזו צורה, גם אם זה דבר שהוא אסור, ברגע שהוא יודע מה אסור ומה מותר, ואתה מסביר לו בצורה נעימה, אתה חשוב מאוד שזה יהיה בצורה נעימה וברורה, מכאן ואילך, אתה לא יכול להתערב לבן אדם הזה בחיים הפרטיים שלו. אתה לא יכול להיכנס לחיים הפרטיים שלו ולנהל אותו. לא משנה מה זה ייצור בעוד 20 שנה או 30 שנה, אנחנו לא יודעים מה זה ייצור, אנחנו לא יכולים לדעת. לפי התורה זה אסור, הקדוש ברוך הוא לא מסכים לזה. כן, תכף אני אסביר על זה. אני מדבר סתם מה שדיברת על אנשים שמביאים ילדים מכל מיני מקומות, שזה דבר שהוא לא בסדר לפי התורה. אנחנו לא יכולים לקפות על שום אדם שום דבר, אנחנו יכולים להציע את ההצעה, להסביר אותה, להסביר את הדרך של התורה, דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. זאת אומרת, אתה צריך להבין, התורה היא לא מקום של אכזריות, מקום של אפליה או כפייה, בשום פנים ואופן. אין דבר כזה. דרכיה, דרכי נועם, וכל נתיבותיה השלום. זה חשוב שזה יהיה מובן. אז אתה מסביר, כל אחד מחליט בעצמו מה שהוא רוצה להחליט, או שהוא חושב שזה אורח החיים שלו. ואני באופן אישי, תדע לך, אני מקבל מכל סוגי האוכלוסייה, ואני משתדל בעזרת השם להיות בקשר טוב עם כולם ולכבד את כולם, כמובן להסביר. בנועם ובשלווה, מה צריך, מה מותר ומה אסור, וכל אחד מכאן ואילך מחליט מה לעשות עם עצמו. ברגע שזה נוגע לחיים הפרטיים שלך, שזה למשל שעכשיו מכניסים סודנים לתוך המקום שלך, לתוך הבית שלך, זה דבר שהוא לא בסדר, דבר שהוא לא הוגן. למה? כמה סיבות. דבר ראשון, אם אנחנו היינו מתנחלים, לוקחים 50-60 אלף ישראלים, נכנסים לאיזה מדינה, פתאום משתלטים להם שם על איזה רחוב, אתם חושבים שהיו משאירים אותנו ככה כרגיל, נותנים לנו להתפתח? כמובן שלהיו, אם לא היו יורים בנו, היו משתמשים בצורה אחרת כדי להעיף אותנו. זאת אומרת, איך שאנחנו מתנהגים לאחרים, זה לא איך שאחרים היום מתנהגים אלינו. זאת אומרת, אתה יכול לראות, נניח, עכשיו יש בסוריה, יש טבח עם. מה זה טבח עם? יש מורדים, ויש את הצבא הסורי, שהם נלחמים אחד בשני, מורדים זה אלו אזרחים, מכל מיני חבלים שם בסוריה, ממש, רוצחים ילדים ונשים וילדות קטנות, ממש, טבח עם ממש. וגם בצפון קוריאה, דרום קוריאה, צפון קוריאה, אני לא יודע בדיוק, צפון קוריאה. גם שם מתחולל טבח עם, זה דבר שיודע, מדברים על זה כבר שנים. אבל פה, אם עכשיו אנחנו בונים בהתנחלות איזה קרוון או משהו כזה, כל העולם זועק, מזדעק, מה אתם עושים? פוגעים בערבים. אבל מתחולל טבח עם בארצות, אלפים ועשרות אלפים של הרוגים, וילדים קטנים. ילדים קטנים, אף אחד לא מדבר, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, לא מתערבים, כל אחד ינהל את עצמו. ואם זה נוגע אלינו, השמאל, אני אסביר לך משהו על השמאל, דבר שהוא פשוט. לפי דעתי, מי שיהודי מהשמאל, חלקם לא יהודים, לא יהודים, חלקם לא יהודים, חלקם כן יהודים, מי שיהודי מהשמאל, הוא לוקה בתסמונת שטוקהולם. יש תסמונת מסוימת שנקראת תסמונת שטוקהולם. מה התסמונת הזו? בפשטות, בלי להאריך יותר מדי, כשהחטוף מתאהב בחוטף. נניח עכשיו נכנס שודד לבנק, וזה קרה בשטוקהולם, והוא שדד את הבנק, והוא כמובן, כדי לקבל מה שהוא רוצה לאחר מכן, כדי לברוח, הוא אסף לידו בני ערובה. וכשהגיעו המחלצים לחלץ את אותם בני ערובה, אחת מבנות הערובה הגנה על השודד בגופה. תסמונת שטוקהולם, זה השם שזה, לא יודע אם זה יצא לסדר, זה לא טיפשות יותר, אבל תסמונת, זה לא ממש, זה מוכר ב-DSM, בספר של הפסיכיאטריה. יפה. אז יכול להיות שהשמאל מתחבב, דרך אגב, תדע לך, שיש גם קבוצה של חרדים, נטורי קארטה, משהו כזה. כמובן שהם לא קשורים ליהדות או משהו כזה, צריך לדעת, לא קשור ל... זה לא אומר אבל שהם יהודים, זה עוד מעט פורים, יש כאלה שהתחפשו למכונית, זה לא אומר שהם מכונית. דרך מסוימת שיש... ללכת עם שונאי ישראל, ולתמוך בהם, ולעודד אותם, להשמיד את ישראל, כמובן זה לא קשור ליהדות, זה לא מיהדות, דקה אני מסיים. אז יכול להיות שחלק מהשמאלנים סובלים מהתסמונת הזו, ככה אני אישית חושב, ואינן אותם לקף זכות, שהם פשוט מרחמים כביכול על הערבים, המחבלים, כדי להגן על עצמם במידה מסוימת. יש להם פחד מסוים ממלחמה, או מכל מיני התפתחויות לטובות. אבל בסופו של דבר, אנחנו יודעים שהפצצה והכדור אקדח לא מבדיל בין שמאלני לימני, הוא פשוט פוגע בכולם. אז אנחנו צריכים כמובן... אין מה לנהל ויכוח. ברגע שאתה מנהל ויכוח עם בן אדם, הוא מרגיש שהוא שווה משהו. אתה מחזק את זאת הביטחון. ברגע שאתה מנהל ויכוח עם בן אדם, הוא מרגיש, הוא מוריד אותך למגרש שלו. אם הייתה אפשרות לשנות משהו באחרים, אולי הייתי מסכים, אבל כרגע אין אפשרות לשנות. אתה צריך לשנות בעצמך, והוא צריך לשנות בעצמו, ואתה צריך לשנות בעצמה, וכל אחד לאט לאט שתהפוך למעגל גדול שהשינוי ישפיע. בבקשה, שאלות? אוקיי. באמת? זה יפה מאוד. לא שמעתי על זה. יפה מאוד, מעניין מאוד. הוא היה נאצי, הוא חזר בתשובה. ומה זה חזר בתשובה? שבת? יפה. ממש מחזק, זה ממש. אז הבן אדם הזה עכשיו, הוא זכה בעולם הבא ב-100%, כי הוא עשה קידוש שם שמיים. המצווה הכי גדולה זה יקדש שם שמיים. אז אחר באדם שמחטיא את הרבים, מה הפתרון שלו לתקן את זה? אין תשובה, אין כלום. הפתרון שלו היחיד זה זכות הרבים. אז מה שהוא עשה אחר, אני מספר את הסיפור הזה, אני מתחזק מזה, אומר, וואי, זה יופי, אני מתחזק מזה, אבל זיקה את הרבים, יש עוד שאלות? בבקשה, בזה, אחרי זמן. אני לא אמרתי את זה. יש כמו קבוצה כזו של אנשים שקוראים לעצמם הסוד, נכון? שהם לא, כשאתה חושב, לא, יש צריך להסביר. כן. כן, אדם נמצא היכן שמחשבותיו נמצאות. זה בסדר. נו, נכון. כן. אז אני הבנתי, בסדר, לא חשוב. איך השאלה שלך היא פשוטה, זאת אומרת, איך להבחין אם הפחד הוא אמיתי או שהוא דמיוני? זאת אומרת, אם זה באמת דבר שהולך לקרות, איך להבחין אם הפחד הזה הוא אמיתי או שהפחד הזה הוא דמיוני? זאת אומרת, איך אנחנו כן, כן. אז דבר ראשון, למוח אין כל כך את היכולת להבחין בין פחד שהוא אמיתי לבין פחד שהוא דמיוני. המוח תמיד מגיב בצורה כימיקלית כביכול, בצורה חשמלית למה שקורה. זה עניין של רגש. הרגש צריך להיות מאומן לקלוט אם התחושה הזו אמיתית או לא. ואיך לעשות את זה, אני לא יכול כרגע להסביר, כי זה מאוד מאוד מורכב, ואני לא יכול כך להסביר את זה ליד הרבה אנשים, אז אני לא יכול לענות על השאלה. אפשר להמשיך? בבקשה. עוד שאלות יש? כן. כן. אין בעיה. אז אנחנו נמשיך. אז כמעט אותה שאלה, אבל אני יכול להסביר את זה בצורה אחרת, שהיא יותר כללית, אז אפשר להסביר את זה. איך אני יכול לבסט ולכוונן את הרגשות אל מול השכל הישר? איך אני יכול לבסט את התחושות אל מול החשיבה הלוגית? כי אנחנו, זה קצת מוזר, כי דרך החשיבה אני מעורר את הרגשות. וכשהרגשות משתלטים, החשיבה מנסה להרגיע אותם. לא, זה לא, לא, זה לא, אל, לא, לא להיכנס למחשבות, לא להיכנס. אבל בוא נסביר שני דברים, קודם כל, מהי חשיבה ומהו רגש. חשיבה זו אינפורמציה. אוקיי? חשיבה זו אינפורמציה. זה ידע. רגש, תחושה. רגש זה תחושה, וההבדל ביניהם הוא כזה. אני יכול לתאר את זה כמו שאני רואה את זה בעיניים שלי, אז אולי תנסו להבין. אני לא יודע לתאר את זה במילים, אני יכול לתאר את זה ב... רגש הוא יותר גלי, וכשאני חושב על חשיבה, אני רואה כמו חצים שתקועים בנקודות מסוימות. יציב, מדויק, מכוון, לא מסתובב, לא מתפתל, לא מתבלגן, לא משתנה. הרגש הוא יותר מימי, והחשיבה היא יותר סילית, סלית. זאת אומרת, כאן החשיבה כאן, לא יכולה לזוז לשום מקום. פלדה. הרגש הוא יותר דינמי. זה ככה אני רואה את הרגש ואת החשיבה. מה קורה? תני דוגמה למשל שאת רוצה שאני אסביר עליה, בין, שיש הבדל בין רגש לבין חשיבה. דוגמה למשל. דוגמה כדי שאני... למשל, אישה שרוצה להתחתן, אוקיי? ומאוד מנסה והולכת ומכירה, והיא והחברה הכי טובה שלה עוזרת לה, בואי תראי מפה, נכיר שם, נכיר את זה. לפתע פתאום, הפתעה גדולה, מי מתחתנת? החברה. החברה מתחתנת, החברה הכי טובה שלה. מה קורה? פתאום היא מתחילה להרגיש קנאה. מתחילה להרגיש כמו, לא שנאה, אבל כמו טינה, כמו קנאה. כמו תחושה, אני כל כך מתאמצת, אני כל כך רוצה, מה היא גונבת לי פתאום את ההצגה? והיא חברה טובה שלה והיא עוזרת לה והיא אמיתית איתה. אז יש כאן השתלטות של ה... ומיד היא אומרת, מה פתאום, מה פתאום, אני אוהב אותה, היא שהתחתן, שיהיה לה טוב, מה פתאום, מה פתאום. זה בדרך כלל תסבוך, נכון? זה למשל דוגמה כזו, זה הגיוני, נכון? זה מה שהתכוונתי, יופי. הרגש מתפזר לו, כמו ש... אתם מכירים את זה שנופל לילדים פחית קטנה של צבעי גואש על רצפה לבנה, ככה הירוק הזה, שמסתובב, וזה ככה מתפזר, פתאום אתה מוצא נקודות על הקיר, אתה מוצא בתקרה, איך זה הגיע לשם? אבל אתה רואה איך זה מתפזר בצורה בלתי רגילה. והשכל הישר, מה פתאום, זה לא הגיוני, זה לא בסדר שאת חושבת ככה, זה לא עושה, היא חברה שלך, מה, הזמן מתחתן? בואי תבחור סמלת קלה? לא, אני לא יכולה. ואז החברה מתחילה לחשוב, רגע, אולי באמת אני מקשה לה, אולי אני לא אזמין אותה, אולי אני לא אזמין אותה כדי שהיא לא תיפגע. אז השנייה שלא מתחתנת אומרת, הנה היא כבר לא הזמינה אותי לסמלת קלה, היא לא הזמינה אותי לראות את ההזמנות, כנראה היא לא רוצה להיות בחברתי, כנראה אני עושה מזל רע לכולם, כנראה, טוב, זה בקושי בא לחתונה, בקושי, פופ, מתנתקות. הרי המקרה כזה לפוץ מאוד מאוד. למשל, דוגמה אחת שחשוב מאוד שניתן אותה, למשל, בן אדם שמתחיל דיאטה. דוגמה. מתחיל דיאטה, יום וחצי, יומיים. אחרי יומיים מחליט להפסיק את הדיאטה, מסיבות מסוימות, פתאום יש אירוע, פתאום יש על האש, פתאום חברים מזמינים, פתאום יוצאים לאיזה מקום חדש, נפתחה מסעדה, פתאום הדודה מביאה אוכל שהוא לא אכל שנתיים. כל מה צריך לקרות כדי לעורר אצלו את הרעב ואת האהבה מחדש, יכול לקרות ברגע שאתה אומר שאתה רוצה להפסיק משהו מסוים. אם אתם רוצים, אנחנו רוצים עכשיו לאכול אוכל טוב, תגידו, אני מחר בדיאטה, אתם תראו, יזדמן לכם מכל מיני מקומות, מאכלים ביתיים, שלא ציפיתם ולא שיערתם שיגיעו. אז החליט להפסיק את הדיאטה, מה קורה? הוא מתחיל לאכול, ואיך הוא אוכל? הוא אוכל פי שתיים ממה שהוא אכל לפני. זאת אומרת, הוא מתפזר עם אחרי, הוא רוצה לפצות. אז הרגע שלו משתולל, סיגריות, אימורים, כל התחומים האלו, זה אותו דבר. איך אני משליט סדר על הרגש? הרגש, כמו שאמרתי לכם, הוא מימי. ככה בתפיסה שלי, עכשיו אני מרגיש אותו, הוא מימי. כשהקדוש ברוך הוא ברא את הים, את המים בעולם, אז המים רצו להתפרץ ולהשתלט על כל העולם. אתם יודעים, 70% מגוף האדם הוא מים, 70% מהעולם הוא גם מים, כי האדם הוא עולם קטן. המים רצו להתפרץ ולהשתלט על העולם, לשלוט על העולם, לחסות את כל הכדור. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הגיע למים ואמר להם, אתם חושבים שאתם חזקים, אתם יכולים להשתלט על העולם? תראו, הגרגיר הקטן הזה של החול, הוא יעצור אתכם. מה זה? זה יעצור אותנו, צחקו המים. הוא הביא גרגיר ועוד גרגיר ועוד גרגיר ועוד גרגיר, וכך החול באמת, הוא זה שעוצר את המים מלהתפרץ על העולם ולהשתלט על העולם. כדי לעצור רגש מהתפרצות, את צריכה ליצור לעצמך, אנחנו צריכים ליצור לעצמנו, בסקט, סל קטן, סל קטן ונחמד, שבו יש בונבוניירות, במילוי של תות, במילוי של דובדבן, פירות יער, מי שאוהב מריר, גם מריר, לא משנה. עמוס בבונבוניירות צבעוניות, ומענות וטעימות ומתוקות. וכל בונבוניירה היא נקודה חיובית, היא קטנה, אבל היא נקודה חיובית בחיים שלך. דבר שהוא טוב, דבר שהוא מוצלח אצלך, דבר שעשית, אופי, תכונת אופי שיש לך ואין לאף אחד אחר. וכשמגיע הרגש המתפלש הזה לתוך המחשבות שלך, אתה צריך בדמיון שלך ממש לפתוח את הקופסה של הבונבוניות ולהוציא חביבה, יש לי נתינה, אני נראית מצוין, אני מצליחה לעבוד טוב, אני מתמידה, אני קם בבוקר, יש לי בריאות, יש לי... הדברים הקטנים האלו, הבסיסיים, שאת חיה איתם ביום-יום, אם אתה עצימו אותם, אם אנחנו נעצים אותם, בתוך החפיסה, הבסקט, הסל הקטן הזה, אתם תראו איך היכולת הרגשית הופכת להיות חלשה מול היכולת השכלית. יש עוד כל מיני שיטות, אבל כמובן, מי ש במשקל הרצוי, שיכין את זה באמת, מי שבמשקל לא רצוי, שיעשה את זה בדמיון, עדיף. כן, כן, אפשר לעשות את זה כאן ממש, עם פתק, עם פתק, ממש. הדמיון, אתם צריכים להבין. עשו מחקר, עשו מחקר. כשבן אדם עכשיו נניח, הגיע לבית, לקחו אנשים שאוהבים סדר. לקחו אנשים שאוהבים סדר, 10 אנשים, או 15 אנשים שאוהבים סדר. ותכננו עם האישה שלהם, וראו איך הם מגיבים כשהבית מבולגן כשהם מגיעים. כאן הם מגיעים מצב רוח טוב, רואים את הבית מבולגן, בגדים וזה, מתעצבנים, כועסים. ושאלו אותם שאלון, אחרי שבדקו כמה פעמים, שאלון, איך אתם מרגישים? כועס, עצוב, איך בעבודה? לא משהו מעצבן את זה. שאלו אותם שאלון, לאחר שהבית היה מסודר ומבריק, איך היה בעבודה? יותר טוב, משתפר, אחי, מה אישה מצוין. זאת אומרת, המצב רוח שהם משתנה לפי הניקיון של הבית. משהו שהם רוצים, לא משנה, כל אחד, אחד יש לו ניקיון, אחד יש לו רכב טוב, אחד... כל אחד משהו אוהב. אז לקחו את האלה שאוהבים ניקיון, את החברה האלו. ואמרו להם שכשהם נכנסים לבית ורואים את הבית מבולגן, ועולה בהם התחושה הזו, השלילית, שיעמדו מול המראה ויגידו, הבית מסודר, ממש כמו מפגרים, הבית מסודר, טוב לי, נעים לי פה, שיגידו את זה בכל, במשך 2 דקות, כל מיני משפטים שניסחו להם, לא משנה מה משפטים כרגע, ולאחר מכן נעשה את השאלון שוב פעם, ויצאו אחוזים מדהים של 70%, הם הגיבו, המוח שלהם הגיב, למילים שהם אמרו, בצורה כזו כאילו שהבית היה מסודר לגמרי. המוח שומע, המוח רואה מה שקורה, אבל הוא גם שומע מה שאתה אומר. בגלל זה בתורה אסור לומר, אוף אני חולה, אוף לא הולך לי, יש לי מזל רע. אם אתה אומר את זה בקול, זה נתפס לך במוח. כל מילה משפיעה השפעה. ככה, על ידי הדברים הקטנים האלו, כמו טיפות, כמו הגרגירי חול שעוצרים את הים הגדול, ככה גם את יכולה לעצור את הרגש מול השכל. בבקשה. מנטרות. יש לזה גם שם. אוקיי. יופי, שאלה טובה. כי אנחנו לא מאמינים שמה שאני חושב זה מה שיהיה. אנחנו לא מאמינים שמה שאני חושב זה מה שיהיה. כי באמת כתוב, שלמה המלך אומר, מאשר יגורתי, מהדבר שאני מפחד ממנו, הוא בא לי. מאשר יגורתי, בא לי. מאשר יגורתי, הגיע אליי. מה שאני מפחד ממנו, מגיע אליי. זה נכון, אבל זה לא דווקא נכון שאם אני מפחד שתהיה תאונה, חס ושלום, אז באמת שתהיה תאונה. לא. מה הוא מתכוון? גם הוא מתכוון שיכול להיות מקרה כזה, אבל גם הוא מתכוון, מאשר יגורתי, בא לי, שמה שאני מפחד ממנו, אולי הוא לא קורה בשטח, אבל התחושה של הכאב, שכאילו זה קרה, או שזה עומד לקרות, התחושה הזו היא אפקטיבית מאוד, כמו הצרה עצמה שתהיה. אז כאילו שלמרות שזה לא קרה טכנית, אתה סובל כאילו שזה קרה. ממש, כאילו זה מציאות. אז אני אענה. האם כשאני אומר דבר מסוים, האם יש סיכוי יותר שהוא יתגשם? כשאני אומר אותו במילים, נכון? זו השאלה. אז כמובן שכן, כמובן שכן, כי זה לא אותו דבר כמו חשיבה. לדיבור יש כוח גדול ביותר. הדיבור יש לו את הכוח הכי גדול. כי למעשה העולם עצמו נברא על ידי דיבור. ויומר, ויומר, הקדוש ברוך הוא ברא את ה-26, ויומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על ידי דיבור. לא, הקדוש ברוך הוא לא, ויעש הקדוש ברוך הוא את החלבון ואת הפחמן, לא, ויומר, יהיו, ויומר. האמירה, הדיבור, משפיעה כל כך על המציאות בצורה כזו שזה צריך להיזהר מאוד בדיבור של האדם. ועל זה כתוב, ידוע ש... החיים והמוות הם ביד הלשון. אז צריך כמובן לשים לב לדיבור, כמובן דיבור חיובי אפשר לייצר מציאות, ליצור מציאות. בבקשה.
לא קשורה למה?
אז אני אסביר. קודם כל, כשאתה מתפלל... כשאדם מתפלל, הוא צריך ללחוש ברמה כזו שזה יגיע לאוזניו. אם אגיד לך, בירכתי, לא יצאתי ידי חובה. אם אני לא שמעתי את עצמי, לא יצאתי ידי חובה. כשאני מברך, או כשאני מתפלל, אני צריך ללחוש ברמה כזו שאני אשמיע לאוזניים שלי. זו ההלכה. שלא תהיה מקטן אמונה, שלא תחשוב שהקדוש ברוך הוא לא יכול לשמוע אותך, אם אתה לא צועק. זאת אומרת, מה שמלמד אותך, המוסר מהעניין הזה, אתה לא צריך להתלהם יותר מדי ולצעוק כדי שהקדוש ברוך הוא ייתן לך. אתה יכול גם לדבר בשקט, בנינוחות וברוגע, והקדוש ברוך הוא ישמע אותך בדיוק כמו שבן אדם שיכול לצעוק כביכול. ללחוש ככה, לא יעזור, זה לא יוצא ידי חובה. אתה צריך ככה, ברוך אתה, אתה צריך לשמוע את עצמך. אם אתה לא שומע את עצמך, לא יצא ידי חובה, מה זאת אומרת? אתה חייב לשמוע את עצמך, אבל זו ההלכה. כי בדיוק זה מה שאומר לך הקדוש ברוך הוא, דווקא במקום הכי עדין, שם תשימי את האמונה שלך. שדווקא עכשיו אתה מדבר בשקט, אתה אומר, אולי הקדוש ברוך הוא לא ישמע, אולי אני אגיד את זה יותר בקול, ריבונו של עולם, תיתן לי, תעזור לי, אתה השם, חוין לאדם דעת, רפאנו, השיבנו. לא. דווקא במקום הזה שהתפילה הכי חשובה, של הבקשות שלך שיום יום את צריכה אותם זקוקה להם, דווקא את זה, תגידי בלחש, בשקט. תראי איך האמונה עובדת. זה הקטע של האמונה. במקום הרגיש, המפחיד ביותר, המלבל ביותר, המקום הקרוב ביותר, שם אתה צריך לחזק את עצמך באמונה. כן. בגלל זה חסידים ראשונים היו שואים שעה אחת לפני התפילה ושעה אחרי התפילה. להכין את עצמה מרוחנית לתפילה. התפילה זה דבר מאוד מאוד גדול. המשך? אם תהילים, אין בעיה, תמשיכי לקרוא בכל רם, זה בסדר גמור, ועדיף לקרוא בכל רם. 18, אם ממש את לא מרוכבת ועוזח בכל רם, אז יש למקום להתיר. אבל כמובן שזה עניין של קטני אמונה, צריך להיזהר מזה, זה עניין של קטני אמונה שמרמים את הכל כביכול. וגם אמרנו, ב-18 צריך גם להיות מרוכזים, כי אנחנו נסחפים לכל מיני מקומות בתפילה, אנחנו נסחפים למקומות שאנחנו לא יודעים בכלל לפה איך הגענו אליהם. פתאום בתפילה, פתאום אתה מוצא את עצמך עם הטסטר של הטסט של הרכב, מה היה איתו ומה עם דודה שלי, מה, מזמן לא דיברתי איתה. אז צריך להתרכז, איך מתרכזים בתפילה, השיטה הפשוטה, והנעימה והטובה, לראות את האותיות של המילים. לראות את האותיות של המילים. אשרי יושבי בית אחד, א', ש', ר', להנצח על ידיתון, אתה רואה את האותיות. אתה רואה את האותיות של המילים, וזה גורם לריכוז מאוד מאוד גדול. זה משהו שאני ניסיתי על עצמי, ולי זה עזר, אני לא קראתי את זה בשום מקום. סתם ניסיתי בעצמי את העניינים של הריכוז, וכשאני רואה את האותיות, זאת אומרת, יש לי מה לחשוב, איך האות הזאת נראית, איך היא בנויה, מה היא משפיעה, מה זה. אז אני כאילו בתוך התפילה. לפעמים שאנשים שבוכים, למשל היה אדם, מתפעל עם חבר שלו, מתפעלים, פתאום הוא רואה את חבר שלו, מוציא קופסת סיגרות מהכיס, באמצע התפילת 18, עושה ככה, ומחזיר את הקופסה לכיס. הוא לא מזמין את התפילה, אולי סגולה, מהאריזה על משהו, לא ידענו עליה. הוא מסיים את התפילה, אומר לו, תגיד לי, מה העניין הזה, מה סגולה, למה, לרפואה, מה עם הסיגריות, הוצאת מהכיס? זה, אל תשאל מה קרה לי, תשמע, מחר אני צריך לטוס. אני התחלתי לחשוב באמצע התפילה איך אני מארגן את הדברים. איך אני מסדר פה, מכניס לתיק, מוציא, זה מארגן את הדברים. טוב, כמה זמן לנסוע לשדה תעופה, צריך להיות שם ב-5 בבוקר, צריך לצאת ב-3 בבוקר לפני כן. נצא, אני מגיע לשדה תעופה, אני כל זה חושב, פתאום הדלת, אני מפגש את הדלת לפני העלייה למטוס, אז היא אומרת לי, אתה מעשן או לא מעשן? חבר, הייתי באמצע התפילה, לא אכלתי לנו את זה, הייתי עד הסיגריות. זה לגמרי מצבו לא טוב. צריך להיות, להשתדל להיות מרוכזים. בשורות טובות לכולם, ברכה והצלחה.